הילדים, אנחנו בדרך כלל לא מרשים להם לבוא אלינו למיטה, אבל בשבת בבוקר, כי אין כל כך לו"ז, ואז אנחנו מרשים להם, והם באים אלינו למיטה, והם כולם, יש כזה הרבה חיבוקים ונשיקות והתקרבלות כזה, כמו איזה ערימה של גורים. יש לי 4 ילדים, אז את יכולה ככה לדמיין את התמונה. וזה רגע של שמחה מאוד גדולה, כל החום הזה וכל ה... הרבה פעמים ברגעים קשים אני, כאילו, התמונה הזאת חקוקה. היא תמונה חוזרת, היא קורית כל סוף שבוע, היא קורית אם אנחנו יוצאים לחופש, אנחנו ישנים באוהל, אנחנו... אז אנחנו כולנו בקרבול הזה, וזה רגעים שאני מסתכלת ואני אומרת, יש לי הכל.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ועיקר לחדרי הלב. נחמה ליבסקין דרוזנסוויג חיה חיים מלאים. היא רעיה ואם, מורה לספרות, יועצת בהכשרתה ועיתונאית. נחמה קורנת, מרבה לחייך, ומתבוננת בעולם בעיניים טובות ומהירות. לצד אלה, מדי בוקר, היא מתעוררת לשאלה אם החיים האלה מצדיקים השכמה, יציאה מהמיטה, התלבשות. למעשה היא שואלת אם הם מצדיקים את עצמם. לאורך השנים, נחמה למדה לחיות חיים בריאים לצד הפרעה דו-קוטבית. על תיקון פנימי, על היכולת לחולל שינוי ועל ריפוי חברתי, תשמעו מיד. היי נחמה, מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
יש לי הפרעה דו-קוטבית, ביפולרית, כמו שקוראים לזה במונח יותר רפואי, הפרעה של מצבי רוח קיצוניים. שהתפתחה בגיל ההתמגרות וחזרה אליי שוב בעוצמה אחרי הלידות, סביב הלידות של הילדים שלי, והיא משהו משמעותי בחיי.
שמלווה אותך.
שמלווה, כן.
איך זה נראה בגיל ההתבגרות?
היה לי גיל התבגרות מאוד קיצוני. זה גיל באופן כללי מאוד קיצוני, ובאיזשהו שלב זה עבר למשהו שהוא עוד יותר מצבי רוח של קצה. ממש שקיעה לתוך תאומות מאוד עמוקים, ואחרי זה ימים ארוכים של פעילות, ופרץ כזה של אופטימיות, ושל הכל בסדר, הכל זה, מלא מלא תוכניות, מלא יצירה, אני אדם מאוד יצירתי באופן כללי, ומציירת וכותבת ומנגנת, ו... הכל מתנקז לתוך כזה לילות שלמים של... וזה היה קצה. זה היה קצה, זה הגיע להתנהגויות סיכוניות, שסביבם באמת האולפנה שלמדתי בה, הסבה את תשומת הלב של הוריי ושלי לזה שזה לא נורמטיבי, ואז פעם ראשונה בעצם פניתי לעזרה. לא, המילה פניתי היא גדולה, הופניתי, אפשר להגיד.
איזה סוג של עזרה?
בעצם מושעתי מהאולפנה עד שאני הוכיח שאני מקבלת טיפול. כלומר, יאמר לי זכותם שהם מאוד עזרו בזה. לימים גיליתי שאפילו מימנו את זה, שזה משהו שאני היום די אסירת תודה עליו. אבל לא ידענו כל כך איך אמור להיראות טיפול, לא אני ולא ההורים.
זה לא היה בשפה לזה.
זה לא היה בשפה, תפסתי את עצמי כאדם שיש לו כאילו הרבה יצירתיות והרבה זה, וימים קשים, ולא הבנתי כל כך על מה המאומה. אם אני הולכת אחורה, אני אגיד שאימא שלי תמיד הייתה אומרת שנולדתי בלי אור. זה לא הבחנה מקצועית, אבל...
הבחנה של אימא היא הבחנה חשובה.
רגישות כזאת מאוד גדולה, אני זוכרת שהייתי קטנה, נדרס לנו גור חתולים ליד הבית, והילדים בשכונה, אז אחד לקח מקל, אחד זה, באו להסתכל, אתה יודע, זה כזה מסקרן. ואני זוכרת שישבתי על מדרכה ובכיתי, ושלא הצלחתי להפסיק. כאילו, זה שראיתי אותו לפני זה משחק, ואז פתאום הוא הפך למשהו מרוח על הכביש, וכאילו לא...
טוב, לי זה הכי נשמע טבעי התגובה שלך, אבל לצורך העניין, את אומרת, יש כאן עוצמות רגשיות עזות.
כן, כן. אם אנשים היו צועקים סביבי, אז הייתי ממש מתכווצת. גם שמחה מאוד גדולה מקרן שמש, מפרחים, יש לי אהבה מאוד גדולה לטבע, אז כאילו זה ממש היה יכול למלא אותי. הייתי מרגישה את העולם, לא הייתי עד היום, בווליום מאוד מאוד גבוה. על החסרונות ועל היתרונות של הדבר הזה.
זהו, זה נשמע איזה חוזה שיש בו קסם רב. כי בעצם את חווה את מנעמי העולם במלוא הדרם. אבל זה בא גם ממחיר.
כן, באיזשהו שלב זה יתרגם לזה לכתיבה בעצם. ואז התחלתי לראות בדבר הזה יתרון ולא רק חיסרון. שוב, לקח לי הרבה שנים להבין שלא כל האנשים הם ככה. לקח לי הרבה שנים להבין שלא כל האנשים מתמודדים כל בוקר עם להיות או לא להיות.
זאת ההתמודדות שלך?
זאת ההתמודדות שלי. כל בוקר הוא מאבק. איך אני קמה מהמיטה, אם אני מצליחה לקום מהמיטה. אבל עד גיל מאוד מאוחר חשבתי שלכל האנשים זה ככה.
כן.
שכל בוקר הם לא יודעים אם הם יצליחו לקום, אם הם יקבלו החלטה אם העולם הוא מקום טוב או רע. ובאיזשהו שלב הבנתי שאנשים אחרים פשוט קמים. ואני לא. אף פעם לא הייתי ואף פעם כנראה גם לא יהיה.
אני חושבת על החוויה הקיומית הזו.
של התמודדות.
של בחירה כל יום מחדש.
כן. היה לי רופא משפחה נהדר סביב האבחון של המחלה, בתקופה שבאמת אחרי שתי הלידות הראשונות שלי, שאז הייתה את ההתפרצות המשמעותית, והוא אמר לי, אנשים אחרים לא ידעו, אף אחד לא יבוא ויגיד לך כל הכבוד, אבל את יכולה להגיד, כל בוקר כשאת קמה מהמיטה, למרות שלא רצית, את יכולה להגיד כל הכבוד. ואם התלבשת, את יכולה להגיד, את נהדרת. ואם יצאת החוצה לעבודה או לעשייה, אז וואו, את משהו כאילו. ואני ממש מקפידה על זה, אני קמה מהמיטה בבוקר, ואני אומרת, כל הכבוד, אלופה. ואין שם אף אחד, אבל זה אני תופח את עצמי על הכתף. זה לא תמיד מצליח, יש בקרים שזה לא מצליח. אבל כשאני עושה את זה, אז סיגלתי לי את הדיבור העצמי, זאת מתנה מאוד גדולה, מדמות מטפלת, שהייתה שם עבורי.
אני ממש מחזקת אותך, ואת יודעת, יש בתקופות קשות, כשאני באמת מצליחה להחזיק אותן ולתפקד בהן, אז מדי פעם אני אומרת לצחי, לבעלי, אתה יודע, אני רק צריכה שמדי פעם אלוהים יבוא ויגיד, וואי, טלי, באמת, כל הכבוד. אבל אני יודעת שאין מישהו שיבוא ויגיד לי את זה, ואני אומרת לעצמי, אני משתדלת, כמו שאת אומרת, זה קצת בניגוד לטבע שלי. אבל אני ממש עוצרת, ואני אומרת, אוקיי, טלי, איזה יופי. וכל הכבוד לך. ואני מנסה לייצג כמיטב יכולתי את הקול הפנימי הזה, במקום זה קול חיצוני. מה זה משנה עכשיו קול חיצוני?
זה מתנה מאוד גדולה שקיבלתי.
אז בעצם מתי ההבחנה הזאת מגיעה?
נועדתי בהתנחלות ליד ירושלים. זכיתי בהורים מקסימים וחמים ואוהבים אחים נהדרים, אבל גדלתי באקלים מאוד לא בטוח. התבגרתי לתוך האינתיפאדה השנייה. החיים אז בהתנחלות היו משולים לרולטה רוסית. אז התחושה הייתה לא בטוחה מבחוץ, ואני אגיד שגם מהבית, כשהייתי בת שש, הגיע לגור אצלנו סבתא, אמא שלי, אמא שלי, שבדיעבד הייתה, כאילו דברים שאני יודעת להגיד היום, הייתה מאוד פגועה. והיא הביאה לחיים שלנו הרבה פחד והרבה קושי. התחושה הייתה שלא בטוח לא בבית ולא בחוץ. כפי זעם כאלה. היא אהבה אותנו והיא רצתה בטובתנו, אבל המציאות הייתה מציאות פוגנית. התמונה היא תמונה מורכבת. היא אהבה אותנו, היינו חשובים לה. היא רצתה מאוד לעזור, היא הייתה... מנקה את הבית ושוטפת ומכינה לנו אוכל ו...
אולי זה חלק מהקושי שהדמות המיטיבה היא גם הדמות המרעילה.
נכון, נכון. שוב, באמת זכיתי במשפחה אוהבת, אבל התוצאה הייתה של נסיבות שלא היה בטוח לא בבית ולא בחוץ. וזה השאיר מין חור כזה של חוסר ודאות ותחושה שאולי העולם הוא לא מקום שאני מסוגלת לחיות בו. אחרי השבעה באוקטובר חשבתי על זה שזה, אנשים היו מופתעים מהשבעה באוקטובר מהעוצמה של רוע ושל שנאה, ואותי לא הפתיע.
פגשת את זה.
פגשתי את זה, כן. ידעתי שאם אתה לא נולדת בית, יכול להיות שידקרו אותך בשנתך. גדלתי עם הסיפורים של משפחת פוגל ביתמר, של כאילו, הם היו הרקע שלנו כל הזמן. אז ידעתי שדברים כאלה קורים. העולם הפנימי שלי ידע שכל הזמן יש בחוץ רוע שרק מנסה
לפרוץ.
לפרוץ, כן. אם שואלים כאילו יותר על המחלה ומתי זה באמת התפרץ, אז בגיל ההתבגרות ככה הייתה פעם ראשונה שפנינו לטיפול והלכנו לפסיכיאטר. שלחו אותי אחרי זה לטיפול באומנות שהיה יותר מוצלח. אבל גם שם לא כל כך הבנתי, ידעתי שאנחנו מציירות ביחד, ולא כל כך הבנתי מה אמור, שזה היה נחמד, וישבנו מול הנוף של ירושלים וציירנו, לא כל כך הבנתי מה אמור לקרות. ובאיזשהו שלב, זה הפסיק.
כבר נאמרו המילים, הפרעה דו-קוטבית, או שעדיין לא?
אני חושבת שהם נאמרו, ושלא הייתה להם שום משמעות.
התמודדת עם תהומות, והתמודדת עם תקופות של פרצי אנרגיה מאוד מאוד סוערים.
כן.
ואת איכשהו מנהלת את חייך עם הדבר הזה. כלומר, בינתיים את לומדת, בינתיים את מתחתנת, בינתיים את מביאה ילדים לעולם.
אני חושבת שפשוט השלמתי עם זה, שמתי בצד את מה שקרה בגיל ההתבגרות. אמרתי, הייתה תקופה לא יציבה, אבל כמו, שוב, כמו הרבה מתבגרים, כאילו שמתי בצד את זה שהיו אירועי קצה, והתנהלתי ככל האדם. לא ידעתי להגיד לעצמי שהרבה יותר קשה לי מאנשים אחרים. כלומר, עשיתי צבא שהיה לי מאוד מוצלח, למדתי באוניברסיטה, עשיתי דברים שאני אוהבת, וכל הזמן הייתה התמודדות עם זה שקשה לי לחיות בעולם.
ואת מחזיקה את ההתמודדות הזאת בכוחות עצמך?
אני מחזיקה אותה לא תמיד הכי טוב. כלומר, נגיד, אני מתחילה לעבוד כמורה, כמורה צעירה, ואז אני שוקעת בתוך איזה תאום, כי התחיל חורף, כי משהו, תמיד הייתה לי תגובה כזאת למזג האוויר מאוד חזקה, העולם נהיה אפור ושקעתי, ואני לא מגיעה לבית ספר במשך 3 שבועות. ובבית ספר אומרים לי, אם את חולה, תבקשי ממחלה, אבל אני לא חולה, לא הלכתי בזמן הזה לרופא, לא הייתי מסוגלת לקום מהמיטה, אבל לא אמרתי לעצמי שזה מחלה, אז אני אומרת, לא, סתם, לא היה לי מצב רוח. ואז אמרו לי, את נהדרת בלי לתת לי ממחלה? פוטרתי בסוף השנה הזאת. כלומר, היה מחיר, למרות שהיו מרוצים מהתפקוד שלי, היה מחיר שבו אמרו, את מתנהלת בצורה שהיא לא אחראית, שהיא לא הגיני. אני אדם מאוד מאוד אחראי,
כן.
צריך לומר. אבל בהתנהלות הזאת, בגלל שאני לא ידעתי להגיד לעצמי מה קורה פה, אז כל הזמן שילמתי מחירים. ושילמתי מחירים בזוגיות, ושילמתי מחירים חברתיים, ביטול של תוכניות ברגע האחרון, כי לא
היו לך כוחות לממש אותן.
כי פתאום הכל היה גדול עליי, כי פתאום, או להפך, או דווקא ליזום הרבה הרבה דברים, ואז לקבל הערכה מהסביבה, אבל לא להבין שאני לא יכולה להחזיק אותם תמיד לאורך זמן. אז כל פעם היה כזה את המחיר ששולם, על זה שלא היה שם לדבר הזה, שפשוט קשה לי לחיות בעולם.
כן.
וכל הזמן החזקתי את האמירה הזאת של אמא שלי, אור דק ורגישה, אבל זה לא היה מספיק, כי הרבה אנשים רגישים, והם עדיין מסתדרים, אז למה אני לא? וזה מגיע לשיא אחרי שאני באמת יולדת ילד ראשון, שזה היה מסת נפש, נורא רציתי להיות אמא. זה לא היה רעיון טבעי, חיכינו לו, הייתי כבר בתפיסה שלי מבוגרת, לא התחתנתי כל כך מוקדם, אז כאילו, הייתי בת 27, כן? אבל כאילו מאוד מאוד, ופתאום הגיע הדבר הזה, והחיים שלי קרסו. נפלתי לתוך איזה, כאילו ממש נעלמו כל הדברים שאהבתי בעצמי, ונשארתי בלי כלום. בתוך הדבר האינטנסיבי הזה של אימהות, זה היה קו שבר.
מצד אחד התרוקנות כזו, ומצד שני צורך אדיר לתפקד במיטבך, ו...
קצת חוסר ברירה, יש ייצור נורא קטן שתלוי בך, שרק את יכולה להכיל אותו, ורק את יכולה, ואין בדבר הזה שוויון, כי הבן זוג כמובן ששבוע אחרי זה, לא ידעתי אז כמה זה נורא, אבל הבן זוג שבוע אחרי זה חזר לעבודה. אני שבוע אחרי זה רק השתחררתי מהבית חולים, ניסיתי להבין מה קורה פה, בדיעבד, כאילו מתוך תובנה של עד כמה זה היה לי קשה, את החופשות לידה האחרונות הוא לקח. הבנתי פתאום שזה מקום שהוא לא נכון לי, ונוצר משהו נפלא. אבל לא ידעתי את זה בהתחלה. היה מין משהו שלא סיפרו כזה על אימהות בכלל, למרות שגדלתי בסביבה שבה הייתה הרבה ילודה.
אני תמיד מרגישה שיש איזה אמיתות סודיות, כן, שתוקות כאלה, שלא יודעת למה לא מדברים עליהן.
לא בחברה ישראלית ולא בחברה הדתית לא מדברים על המחיר של ילודה. ואני לא ידעתי את זה, בכלל לא ידעתי שזה כל כך קשה. הייתי רואה סביבי אמהות מניקות ואמהות ענקה, זה אחת הדוגמאות לזה, זה היה לי סיוט. אבל זה היה משהו שכולם עשו, והיה ברור שאת צריכה לעשות. שוב, כי אמא חכמה יותר, ויתרתי על הדבר הזה. אבל אז זה היה משהו שאני חייבת לעשות. והוא גבה מחירים איומים, איומים, כי היה לנו תינוק נורא קטן שהיה צריך כל שעתיים, שלקח לו שעה לאכול, והפכתי לאסירה בבית שלי. הרגשתי כאילו קבלו אותי לקורסה הזאת שהייתי מניקה עליה. וככה באמצע מה שהיה השמחה הכי גדולה של החיים שלנו, הייתה נפילה שלו, שהיא פשוט לא נגמרה, מדחי על דחי כזה. ושם הייתה הבנה ש... שוב, זה היה הבנה של הבן זוג, של חברות, פחות שלי, שאי אפשר להמשיך ככה. שם פניתי פעם ראשונה לטיפול נפשי, ועברתי איזשהו טיפול, שאחרי זה חשבתי שאם אני ילד ילד נוסף, תהיה חוויה מתקנת, ואז הגיע המשבר שכבר לא יכולתי לשאת אותו, והגיע עד רמה שיום אחד פשוט לקחתי את האוטו, ואמרתי כאילו, אני לא יכולה יותר להמשיך. אני לא מתפקדת לא כאימא, לא כבת זוג, לא כ... אין לי כבר שום דבר.
נכנסת לאוטו ומה?
נכנסתי לאוטו, המחשבה הייתה שאני פשוט אסע עד שמשהו יקרה, עד שיהיה קיר ואני אתנגש בו, עד ש... בדיעבד זה היה מפגש עם דחף אובדני כזה, דחף לא לסבול יותר, יותר מאשר כאילו לחצות את הקו הזה שבין חיים ומוות. לא לפסט יותר את האימה שזה בלהיות אני בעולם, כשאני לא מסוגלת להסתדר עם העולם, כשאני לא מסוגלת לממש את התפקיד של אימא, שחיכיתי לו כל כך והוא נהדר כל כך, כשאני לא מסוגלת לממש את התפקיד המקצועי שלו, כי כבר אז זיהיתי שאני אוהבת להיות מורה, אבל אני לא מסוגלת, הרי פוטרתי, הרי הכל התחבר כאילו לזה שאין לי תכלית ואין משמעות ואני לא מצליחה להיות פה. למרבה המזל היה לנו רופא משפחה נהדר, ועברתי למשהו מאוד טכני, חיפשתי משחה לפריחה שהייתה לאחד הילדים, ואיך שנכנסתי למרפאה, הוא אמר לי, את ממש לא נראה טוב, בואי נדבר. והוא הושיב אותי, והוא אמר לי, יש שם למה שקורה לך. וישבתי בשוק, והוא אמר, זה נקרא דיכאון, זאת מחלה, אפשר לטפל בה, אני אזור לך.
וואו.
ואני ישבתי שם, וכבר ראיתי בנקודה שרגשתי שהיה על חזור. אבל פתאום היה חזור. פתאום הייתה יד מושטת, ברגע אחרון, 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 שאמרה לי, את יכולה. היתרון היה של חיים במקום קטן, שהוא הכיר אותי מלפני זה. כלומר, הוא הכיר אותה...
הוא ידע שאיכשהו פוגש אותך עכשיו, זו לא את. הוא לא רגיל לראות אותך כך.
זה לא מה שאני מסוגלת להיות.
כן.
הוא ראה אותי בכמה נקודות חזקות שלי, והייתי מורה של הבן שלו. כלומר, הוא הכיר את ה... והוא הבין שזה לא אני.
כמה חשוב להסתכל, כמה חשוב שיש מישהו שרואה. לוינס מדבר על החשיבות של לראות את הפנים של האחר, וכמה משתקף בהם, ושזו אחריות שלנו להסתכל על הפנים האלה, לפרש אותם, לנסות להבין מה הן אומרות לנו, איזו קריאה הן בעצם מזמינות אותנו אליה. והרופא הזה קרא אותך.
הוא ראה אותי והוא ראה את המצוקה, וזה היה הושטת יד על פי תאום. זה היה בעצם הנקודה שבה דברים התחילו להשתנות לטובה, לטובה. וזה שהוא הבטיח להיות שם וגם היה שם, זה היה מה שאפשר את המפגש עם כל המערכת הפסיכיאטרית ש... שהיא מערכת לא קלה בכלל, אבל הוא כל הזמן היה שם, הוא כל הזמן ריקח את זה. אם הייתי יוצאת מפגישה והייתי אומרת לו, אני לא חוזרת לכאן, אז הוא היה אומר, בואי נחשוב ביחד מה אפשר לעשות.
וואו.
ואני יכולה להגיד היום שהוא הציל את חיי. שקיבלתי את החיים במתנה בנקודה שבה חשבתי שהם יגמרו.
כמה זה חשוב, כמה ערך יש למישהו שרואה, שאומר את המילה הנכונה, שנמצא ככתובת בתהליך מתמשך. כמה זה חשוב, כמה כדאי שאנחנו נזכור את זה, שאולי אנחנו יכולות להיות כאלה עבור אנשים אחרים, ולפעמים צריך מעט. וזה מחולל שינוי.
בהתמודדות נפשית זה ההבדל, זה יכול להיות ההבדל בין חיים למוות. כפשוטו, כאילו הדבר הזה. ואני גם רוצה להגיד שזה שהוא נתן שם, וזה שהוא אמר מה שיש לך זה דיכאון. אחרי זה באמת ההבחנה השתנתה. חוויתי את כיף מני, ואז בבית חולים ההבחנה הייתה, שם קיבלנו את ההבחנה של הפרעה דו-קוטבית. ממש, כאילו במפגש, הפסיכיאטר ביקש שאני אבוא עם הבן זוג, וישבנו, והוא אמר, יש לך הפרעה דו-קוטבית. ואני שאלתי איך מטפלים בזה ומתי זה נגמר, ואז הוא אמר, זה לא. וישבנו שם כאילו השמיים נפלו לנו על הראש. אם לא היה לי את הגב העוטף הזה של הרופא משפחה, אני חושבת שזאת הייתה כאילו נקודה שהייתה יכולה מאוד לשבור אותנו. אבל אחרי הסצנות, אגב, שאני הכי זוכרת, זה שישבנו באוטו ליד הבית חולים בחנייה, שנינו בפרצוף של סוף העולם. את יודעת, כמו שמודיעים למישהו על גידול סרטני, כן. או על... כשהוא אמר שזה לכל החיים, אמרתי, החיים שלי נגמרו עכשיו? אני רק, יש לי ילדים, אני לומדת להתמודד עם זה, אני רוצה עוד לעשות כל כך הרבה דברים. ואז האיש שלי, שהוא באמת תומך ומדהים, הסתכל עליי ואמר, אני רוצה שתגידי בכל, אני האימא הכי טובה בעולם, אני הבת זוג הכי טובה בעולם, אני החברה הכי טובה בעולם. והסתכלתי עליו, ואמרתי, מה? הוא אמר, אני רוצה שתגידי בכל. ואמרתי, ישבתי ואמרתי את זה. ואחרי זה נסענו, אחרי זה נסענו הביתה. נסענו הביתה, סיפרנו למשפחה, ממש כמו שמתקשרים לבשר,
כן.
ביקשתי מכולם כאילו לבוא אליי הביתה, וסיפרתי על על ההבחנה ועל הטיפול התרופתי שאני לוקחת, וזה היה רגע כזה מאוד, אני מאוד נושאת אותו. במאגר של הדברים שנותנים לי כוח, את המילים שלו. אני כאן, את הסאבטקסט שאומר שאני כאן, ואני לא נבהל, ואת המתנה.
וזה קורה כשאתם יוצאים ויושבים באוטו?
בחניה של סורוקה, בחניה של בית חולים, אחרי האבחון, כן.
אני חושבת על שני רגעי האוטו, השונים זה מזה שציינת כאן, שכשהיית בתחתית, כל מה שרצית זה להיכנס לאוטו ולנסוע, עד שיגיע קץ, וכאן אתם יושבים באוטו, אחרי ההבחנה, אומרים לך, זה לכל החיים, כן. ויש תיקוף של החיים, ויש בעצם כן. הזמנה לחיים שיש בהם אושר ותחושת מסוגלות.
למרות המחלה.
כן, לצידה, ושייכות ונוכחות.
זה אולי הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד כאן, אפשר לחיות חיים מלאים ושמחים וטובים ומספקים ממחלת נפש, גם ממחלת נפש בדרגה קשה. בסולם של המחלות נפש, אז הפרעה דו-קוטבית כן נחשבת מחלה קשה. היא לא ניצבת אולי בקצה של סכיזופרניה, אבל היא נחשבת למחלה קשה. וכבר הגעתי לפסיכיאטר שאמר לי, עם מצב כמו שלך, אני חושב שאת לא צריכה ללדת עוד ילדים. היו לי שני ילדים, ואחרי שהתייצבתי, התחלתי לחשוב על הרעיון שלישי, ושאלתי אותו, האם אפשר להחליף את התרופות למשהו שיאפשר הרעיון? והוא אמר לי, עם מחלה קשה כמו שלך, אני לא חושב שאת צריכה ללדת עוד ילדים. וזה היה עוד בשלבים הראשוניים של המחלה, יצאתי בוכה מהחדר. מישהו גזר את גזר הדין שלי לחיות עם שני ילדים, למרות שאני רציתי יותר. למרות כל התהליכים שעברתי. עוד ראיתי, כאילו לקח לי זמן להבין שלא כל מישהו מומחה במחלה, מומחה בי. שזה לא אותו דבר, שזה לא אותו דבר. לקח לי זמן לנסח את עצמי ולהבין, והיום אני במקום אחר לגמרי.
את מומחית בך, ואי אפשר לקחת ממך את המומחיות הזו, רק בגלל שיש מחלה שאת מתמודדת איתה.
הילדים הנוספים שנולדו לי הם כל הילדים שלי, הם האושר הגדול של חיי. המחשבה שאם הייתי קשובה וכנועה,
כן.
ואם לא היה לי את הרופא משפחה לצידי, שגם הוא אמר, שטויות, על, כאילו על האמירה הזאת, אז נמצא רופא אחר, שיגיד משהו אחר. זה היה לו מאוד ברור, שאני צריכה לא לחזור אל האיש הזה, שאני ראיתי בו כזה מומחה.
אני חושבת שלפעמים, במיוחד במצבי שפל, ובהתמודדויות רדיקליות, אנחנו נוצרת תלות מסוימת, בגורם המטפל. ולפעמים יש לגורם המטפל ידע, או מומחיות, או ניסיון, שאין לנו. לא סיימנו תואר ברפואה. ופה יש איזה ריקוד שאנחנו חייבות לרקוד אותו, של כן, אני פותחת דלת לעולמי ומכניסה מומחים שונים, אבל בסופו של דבר, ניהול הדבר הזה והניווט בתוכו הוא צריך להיות שלי.
כי אני הכי מבינה בי.
בדיוק.
אם זכית ויש רופא טוב ויש מטפל טוב, אז גם הוא מבין בך. אבל אז הוא מבין בך כמו שהוא מבין במחלה. ואז אפשר לצאת למסע הזה של טיפול, של התמודדות.
ואני ממש מזמינה את מי שמאזינים, מאזינות לנו, לא לפחד לדייק את הרשת הטיפולית שעוטפת אותם.
לאנשים שמאמינים בהם ושמבינים בהם.
כן.
ולא רק במחלה.
נכון. זה יכול להיות מייגע, כי נמצאים, מתי אנחנו מגיעות למומחים? כשאנחנו באמת במצבי קצה, או בשפל, או במצוקה גדולה, או באי ודאות, או בצורך עמוק לאיזשהו מזור, או קצה חוט אפילו של ריפוי, או תחושה טובה יותר. אז זה לא קל כשחלשים יחסית להזכיר לעצמנו שאנחנו המושכות בחוטים של התהליך הטיפולי, אז אני רק יכולה לחזק מפה, יחד איתך אנשים, גם במצבי חולשה, לנסות להזכיר לעצמם שהכוח אצלם, ההגה אצלם, המצפן הטיפולי, לא הידע, אבל המצפן הטיפולי צריך להיות בידיים שלהם. את יודעת כבר לנתב את עצמך ככה שלא יהיו נפילות, שלא יהיו משברים רגשיים,
בהפרעה דו-קוטבית משתמשים במייצבי מצבי רוח, לא רק בתרופות נגד דיכאון כדי לאזן את זה, אלה תרופות נורא נורא חזקות, נורא מתשתשות, הרבה פעמים מאוד מרדימות, עם תופעות לוואי של סחרחורת, של קושי לדבר כשהמינון הוא לא מתאים. הם לקחו ממני כל כך הרבה דברים, ומה שהיה אני, שבהתחלה כאילו באמת הרגשתי בתחילת המסע הזה, הרגשתי כאילו אין סיכוי שאני אדם מתפקד. לאט לאט, בעזרת הליווי הרפואי ומציאה של האנשים הנכונים, הצלחתי למצוא את מה שנכון לי. זה מסע ארוך ומתמשך, הוא ממשיך עד היום.
את התרופות הנכונות, את המינון הנכון, לכך את מתכוונת?
כן, כן, כן. למצוא את הטיפול התרופתי שנכון לי, ואת הדבר, הטיפול הנפשי שנכון לי, כי זה מאוד מאוד הולך ביחד. והגעתי ללידות הבאות, הגעתי בצורה הרבה יותר חזקה, והייתה חוויה טובה של לידה, והייתה חוויה טובה של אחרי לידה.
איזה תיקון.
והבנתי שאת החופשת לידה, הבן זוג צריך לעשות, הוא מאוד מתאים לזה, הוא מאוד אוהב את זה, הוא מאוד שמח בזה. וזה היה תיקון גדול בשבילנו, זה אפשר לי את הנשימה, ביחד עם הטיפול בתינוק. נוצר משהו מאוד מאוד נכון. צריך להגיד שהלידה הרביעית שלי הייתה לידה שקטה. וזה היה קו שבר. אפשר לומר שעד אז, במסע שעברתי עד אז, למדתי לאזן את עצמי וחזרתי לתפקוד מלא. לא נאלצתי להתאשפז. בעזרת הרופא משפחה עשינו את הטיפול. הייתי במפגשים שבועיים אצלו בתקופות מסוימות, אבל הצלחתי להחזיק עבודה. עברתי לבית ספר שאני מאוד מאוד אוהבת. התחלתי ללמד הגברה. כל מיני שינויים טובים שקרו. עשיתי תואר שני לא פשוט, שמאוד מאוד שמחתי בו, שפתח לי קצת צוהר לעולם של הטיפול. כל הדברים האלה קרו במקביל, ואני החזקתי אותם. החזקתי טיפול בשני ילדים קטנים, ואחרי זה בילד שלישי ומקסים, וצריך לנהל חיים תקינים. ואז הגיע הקו שבר שבלידה הרביעית, מתוך התחושת מסוגלות הזאת, רצינו ילד נוסף. וכשהקטן שלנו היה בן שנתיים, נכנסתי להיריון, שהיה הריון תקין. ובחודש תשיעי, באתי לבדיקה שגרתית, עשיתי את זה כזה בדרך לעבודה בכלל, במין הערכת משקל שעושים בחודש לקראת הלידה, ופתאום ראיתי את הפנים של הטכנאית, טכנאית אולטרסאונד מחבירות, והיא אמרה לי, אני נורא מצטערת, ואמרתי לה, על מה? והיא אמרה, אני לא רואה דופק. והשמיים נפלו. השמיים נפלו. עשיתי את כל הבדיקות, הכל היה תקין, היה לנו תלויות על המקרר, תמונות מהאולטרסאונד, שהרופא בסקירת מערכות אמר שהוא רואה את את השפתיים ואת הקו לחי שלי, נתנו לו שם. כאילו הכל היה, הרגשנו אותו זז. ופתאום אין דופק. והתקשרתי ליוסי ואמרתי לו, איבדנו אותו. ותבוא עכשיו. ולא ידעתי באותו רגע כמה איבדנו. לא ידעתי שלצד התינוק הזה שאנחנו נקבור, אני קוברת גם חלק גדול מהיכולת שלי להתמודד עם העולם. שמאוד בניתי אותה בשנים שבאו לפני.
היית מאוד מושקעת בזה.
כן, כן. ועברנו לידה שקטה, זה באמת דבר שנורא קשה לתאר. אני מקפידה לעשות את זה, אני מקפידה להזכיר אותה, ואני מקפידה לכתוב עליה, כי זה לא מדובר מספיק.
כמו שאמרנו קודם, שיש הרבה דברים שתוקים, גם כן, סביב
אימהות. כן, אני זוכרת שחזרתי לעבודה, ומישהו אמר, אז עברת הפלה, ואמרתי, לא עברתי הפלה, עברתי לידה, גם הפלה היא אירוע קשה. ילדתי ילד, והחזקתי אותו בידיים שלי, וקברתי אותו. זה לא ילד שהכרתי, זה לא האובדן הזה של נפש מוכרת, שאנחנו מכירים אובדנים מאוחרים, איבדתי פוטנציאל, איבדתי חלום, איבדתי ילד שתשעה חודשים הרגשתי אותו גדל בתוכי.
שכבר היה לו שם.
שכבר הייתה לו ממשות וגוף, והוא לא. ראיתי אותו פעם אחת, שזו אותה פעם שבה הוא נולד, וזאת הפעם שבה הוא נפרדנו. ולידה שקטה היא אירוע כל כך כל כך עוצמתי. עברנו לילה שלם של לידה, כי הסתבר שאם אין תינוק שדוחף, כמו בלידה רגילה, אז הלידה היא הרבה יותר קשה. ולא היה מרדים, אז היה גם בלי אפידורה, למרות שממש ביקשתי, ועברנו לילה שלם בבית חולים.
נשמע איסורים, נחמה.
איסורים, נשמע ממש, איסורים. ממש, אבל גם מסע של פרידה קצת, כן. מהחלום הזה שהיה. וכשהוא יצא, ממש, זה היה רגע מאוד עצמתי, אני רוצה להגיד שהוא לא היה רק טרגי. החזקנו אותו וחיבקנו אותו. שואלים אותך ממש בבית חולים, מה אתה רוצה לעשות? האם את רוצה שיצלמו אותו? והאם את רוצה שישאירו אותו אצלך או שיקחו? האם את רוצה להיות בקבורה שלו או לא? זה הרבה החלטות שאת צריכה להחליט, בשעות שבהם נותנים זרוז ללידה, זה החלטות שכאילו עמדנו, זה הכל בטופס כזה שאת צריכה לסמן, והסתובבנו בבית חולים, עם בטן של חודש תשיעי, כשאנחנו כבר יודעים על האובדן, אבל אנשים מסביב לא. קיבלנו החלטה ממש חשובה באותו רגע, קיבלנו החלטה שאנחנו לא מסתירים את זה, והתקשרתי לחברה הכי טובה שלי, ואמרתי לה, איבדתי אותו, ואני נכנס לחדר הלידה עוד מעט, ואני רוצה שתגידי לכולם. וזה בדיעבד הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו. כי מהרגע שכולם ידעו, היה אפשר לדבר את זה. ועברנו שם בחדר לידה באמת לילה מאוד מאוד עוצמתי, כי חיבקנו אותו, ושרנו לו המלאך הגואל, כמו ששרנו לכל הילדים שלנו תמיד, עד היום, בערב, וברכנו אותו ברכת כהנים, כמו שברכנו את כל הבנים בברית, ונפרדנו, חיבקנו ושרנו ודיברנו עליו, והצלחנו להגיד לו שאנחנו שמחים שהוא הגיע, למרות שזה היה כל כך כל כך קשה להיפרד, וביקשתי, ורק אחרי כמה שעות של פרידה, המיילדת לקחה. ביקשתי מהמיילדת שתיקח, ומאוד מאוד הערכתי את זה שהיא לא הניחה אותו, אלא החזיקה אותו אצלה עד שיצאנו מהחדר לידה. ולצאת מחדר לידה בלי תינוק, זה אחד הדברים הכי קשים שעברתי. הנסיעה הביתה בלי תינוק, צריך להגיד שההתייחסות של הבית חולים, לפחות אז, אני מדברת בעצם 4 שנים אחורה, הייתה התייחסות מאוד קשה. כי לא היה שום שוני בין לידה שקטה ללידה רגילה. היה שלט על הדלת של החדר לידה שאמר שפה מתרחשת לידה שקטה, אבל הטיפול השאירו אותי 3 ימים להתאוששות, ולא היה שום נגיעה בפן הנפשי. בדקו את התפרים, ובדקו, רופא נשים בדק את ההתכווצות של הרחם. לא הייתה שום התייחסות, נתנו לי כדורים לייבש את החלב, לא הייתה שום התייחסות לזה שאני תינוק. בדיעבד זה חלק מהדברים שהובילו לפיתוח של פוסט טראומה. למדתי לימים שאם היה משהו נקודתי,
כמה שיותר מוקדם, כן.
כן, אני יכולה להגיד שהיה לי נס גדול בתוך הדבר הזה, שכשנכנסנו לחדר לידה, אז הייתה מיילדת מאוד עצבנית. היא אמרה, אני לא מצאת העת שלי, אני כל הזמן מאבדת פה דברים. והסתכלנו לה, אנחנו איבדנו את התינוק שלנו. והסתכלתי ליוסי ואמרתי לו במבט, הסתכלתי לאיש שלי, אמרתי לו, אני לא מסוגלת לעבור את זה ככה, הוא לא יצא, אני לא אצליח. פתאום נכנסה מיילדת שהייתה בחדר סמוך, והיא קרנה. היא אמרה, רציתי להשאיל ממך, היה חסר לה איזשהו ציוד, היא באה לקחת מהחדר השני, ובהבזק של רגע אמרתי לה, את יכולה להישאר איתי? והיא הסתכלה, והיה ברור שזה משהו לא מקובל, כי מקצים מיילדת לחדר, ואמרתי לה, בבקשה, את יכולה להישאר איתי? והיא הסכימה. היא שלחה את המיילדת לחדר השני, והיא נשארה איתנו, וזה היה משהו מאוד מאוד משמעותית, כי היא הייתה אדם שלב וקורן, והיא ליוותה אותנו, והיא שלחה לנו מכתב, מיד אחרי שהיא העבירה עם מישהי שמיילדת שעובדת ביישוב שלי, ביום שישי שאחרי, כשכבר היינו בבית, והדברים התחילו לשקוע, קיבלנו קערת עוגיות ומכתב, שאמר שזה אחד הלילות הכי חזקים שהיא חוותה, ושהיא רוצה להגיד תודה על השותפות במסע הזה. וקראתי את המכתב ובכיתי, כי אנחנו רצינו להגיד תודה לה. היא הייתה איתנו בשעות הכי קשות בחיים שלנו, והיא אמרה לנו מילים שהחזיקו אותנו. היא הסתכלה עליו אחרי שהוא יצא, היא נגבה אותו קצת, והיא אמרה, הוא יפה כמו האחים שלו? ואמרתי, כן, הוא נראה בדיוק כמוהם. אז היא אמרה, איזה יופי. ופתאום זה החזיר לי את התובנה שיש לי בבית שלושה בנים בריאים ומקסימים, ושאני רוצה לחזור אליהם, ושהעולם לא קרס. למרות שזה מה שהרגשתי, שהלב נשבר, ואני לא אוכל לקום שוב אף פעם. ובאותו רגע היא החזירה את זה, זה היה משפט שלא הוריד מהעוצמה של האבל, אבל הזכיר את זה שיש חיים. ולפני שיצאנו מהחדר, היא החזיקה את התינוק, והיא חיבקה אותי, והיא אמרה לי, אני מרגישה שעוד ניפגש. לא היו לי עוד שום מחשבות על, זה נקרא הריון קשת, לא יודעת אם את מכירה את המושג, ילדי קשת הם ילדים שנולדים אחרי אובדן, וכמו הקשת שמופיעה בשמיים אחרי המבול, לא הכרתי את זה, לא הייתה לי שום מחשבה. המחשבה היחידה שלי זה שאני לא אעשה שום דבר בחיים, אני לא מתקרבת שוב לסיכון של הכאב שחוויתי עכשיו, אבל לימים, ובזכות הטיפול שהכרתי פסיכיאטרית מקסימה שמתעסקת באובדן, בלידות שקטות, והגורל כאילו באמת הפגיש הרופאת משפחה שהפנתה אותי אליה, אז קיבלתי גם ליווי פסיכיאטרי מאוד מאוד משמעותי, ובאיזשהו שלב היא אמרה לי, נחמה, אל תסגרי את המשפחה עם אובדן. אם את מסוגלת, בואי נחשוב איך מתכננים הריון. ואז חזר אליי המשפט של המיילדת.
שעוד תיפגשו.
שאנחנו עוד ניפגש, שאני יום אחד אחזור לחדר לידה, ואני אצא עם ילדה בחיים. וזה היה נורא נורא חזק, כי הייתה אדם הנכון בזמן הנכון, ואני עד היום אסירה תודה. קראו לנורית, לא לקחתי את הפרטים, לא שמרנו על קשר, אבל אני אסירה תודה על המתנה שהיא נתנה לי. הכוח להמשיך.
את יודעת, את מתארת ממש מפלים של כאב, ואת מתארת הרבה חסדים אנושיים. ואני חושבת על המלאכים האלה שמדי פעם שזורים שאופי. בחייך, אבל אני גם חושבת עלייך בהקשר הזה. כלומר, יש לי איזו תחושה שהם לא מגיעים דאוס אקס מקינה, כן? מישהו פתאום מנחית אותם, אלא יש בך משהו
שמבקש אותם קצת.
פותח את הלב לקראתם, וזה כמו הבחירה שאת נתונה בה מדי יום, באיזה אופן לחיות. אז את גם קצת בוחרת אותם, ומפנה להם מקום. זה לא במובן של הזדקקות. את כאילו קצת מזמינה אותם לקחת מקום פעיל בנקודות
בהתמודדות.
בנקודות מפנה בחייך, כן.
אני כאדם מאמין, אני נוטה לחשוב שהקדוש ברוך הוא למעלה, שולח לי, יודע שהחיים שלי פה הם חיים מורכבים, ושולח שליחים. הרי יש בעולם הזה אנשים טובים, והוא שולח אותם דווקא ספציפית לדרך שלי. לחדר של הרופא משפחה ביום הקשה, ולהיות מיילדת בחדר הסמוך, זה נכון שאני עושה הרבה פעמים את המאמץ האקטיבי.
זהו. אז אני יכולה להתחבר, להזכיר איך לפודקאסט קוראים מי רוצה נס, אז אני יכולה להתחבר לזה שיש שליחים.
כן.
ואני רק חושבת שלכולנו יש כאלה, ופה המקום שלנו לזהות אותם ולפנות להם מקום.
לגמרי. כי יכולתי להישאר עם המיילדת שהוא קצת על החדר הזה. אבי לא הייתה נכונה לי.
אמרת שאת כותבת. אז פשוט אני רואה את זה גם שאת כותבת את חייך. כן? גם כשאין אותיות באזור.
כן.
את חלק, את כותבת את הסיפור הזה. את לא רק קוראת את הסיפור שלך. את כותבת אותו. והנקודה האקטיבית הזאת, אפילו יש מצלול דומה לכתיבה ולאקטיביות. אבל התנועה הזו, היא תנועה של חיות. אף כן. שהיא מגיעה מתוך סבל ומתוך אובדן. אבל יש בך תנועה עזה של חיות.
אני רוצה להגיד שמבחינה טכנית, כאילו בעצם הלידה השקטה מאוד החמירה את המצב הנפשי, ובשנה שאחרי, בתאריך שבו היא קרתה באמצע החורף, ב-16 בדצמבר, מצאתי את עצמי שוב שוקעת ל... זה היה סוג של פוסט-טראומה, עם פלשבקים, עם חלומות על תינוק שאני לא יכולה להציל, שנשכח בקרן זווית, שננעל באוטו, שמצאתי את עצמי ממש... ואז הגעתי פעם ראשונה בכלל להשפוז פסיכיאטרי. כי עד אז, בעזרת המערכת, בעזרת הרופא משפחה, בעזרת הפסיכיאטרית הנהדרת שלי, הצלחתי להיות בחוץ. אבל הלידה השקטה הייתה נקודה שבה הדברים קרסו. ההתמודדות נהייתה קשה מדי.
זה אשפוז ראשון במחלקה סגורה.
זה פעם ראשונה שאני מגיעה לאשפוז במחלקה סגורה, וזה היה הלם מאוד מאוד גדול. כל כך רחוק מכל מה שאפשר לדמיין.
ואז את אימא לשלושה.
ולאחד שאיננו.
כששואלים אותך כמה ילדים יש לך, את אומרת חמישה או ארבעה? היום.
אז אני אומרת, יש לי ארבעה בבית, ואם זה פורום מתאים, אני אומרת, אני אימא גם לאחד שאיננו פה. כי אני גם אימא שלו.
כן.
הוא נמצא אצלי בפנים, הוא נמצא אצל הבן זוג שלי. גם היעדר יכול להיות מאוד נוכח.
ודאי. אני חושבת על... את בחרת, כמו שסיפרת, ש... כשהבנת שאתם מאבדים את הבן הרביעי, בחרת לדבר על זה. לא לחיות סוד, לא להשתיק, לא להפוך את זה לטבו. ולמעשה כך נהגת גם עם האשפוז שלך.
נכון, אני חושבת שזה קצת היה הפקת לקחים. כי כשחזרתי מהלידה השקטה, אז אחרי 3 ימים אתה משתחרר מהבית חולים, בלי תינוק. את מקבלת חופשת לידה שאין במי לטפל. הגוף צריך להחלים מהלידה, כי הלידה ככל לידה, אבל אחרי כמה שבועות הגוף מחלים, ואת באבל נורא. והרגשתי שאם אני לא אגיד משהו על זה, אני לא יודע, הסביבה שלי לא תדע מה לעשות. יש לנו חברים מקסימים, ואנחנו גרים ביישוב קטן, בקהילה מאוד תומכת, אבל הרגשתי שלא יודעים איך לנהוג. ו... כשחזרתי מהבית חולים, יום אחרי שחזרתי מהבית חולים, ביקשתי מכולם לבוא, כתבתי מייל, ממש במייל היישובי, ביקשתי מכל אנשים של הקהילה לבוא אליי הביתה, לעשות הפרשת חלה לזכר התינוק שעבד, וישבתי וסיפרתי את הלידה. ידעתי שזה מאוד קשה לשמוע, סיפרתי רגע רגע ממה שעברנו בלילה הזה, בדיעבד זה היה מרפא. בסוף המעגל הזה, אחת אנשים ניגשו ונתנו חיבוק, ואמרו מילה, ואמרו תודה, ואמרו אנחנו אוהבות אותך, ואהבה אפשרה לי לשרוד את ההמשך. ומנעתי את המבוכה, את המעבר לצד השני של הרחוב, את ה... לא יודעים מה להגיד, מופיעה אישה שהיא פתאום בלי בטן של הריון, אבל גם בלי... מה אומרים? הבנתי שזה מנע את כל הדברים האלה. עשיתי את זה מתוך החלטה ספונטנית, אבל והבנתי שאם אני אנעק ככה גם לגבי המחלה והאשפוז, יש לי הרבה יותר סיכוי לשרוד אותם, ואולי אפילו להושיט יד לאנשים אחרים.
איזו תבונה יש בך, נחמה. תבונה עמוקה. ואני נחשפתי באחד הטקסטים שכתבת, לכך שבמהלך האשפוז, פגשת אנשים שלא מספרים בבית, אפילו נכון. לא לילדיהם לפעמים.
הרבה מאוד אנשים.
כן, לא מספרים שהם מאושפזים. אומרים שהם בחוץ לארץ, או דברים מן הסוג הזה, שמחפים נכון. על הסיפור האמיתי.
היינו יושבים, יש חצר כזאת והמחקה סגורה, אז היינו יושבים בה, כולם כמובן מעשנים, והייתה שיחה כזאת על מה אתה אומר לבוס, או איזה שקר יותר מוצלח. אחת אמרה, קורונה תמיד עובד אצלי. והייתי בשוק, כי אני באתי למקום עבודה שלי, ואמרתי כבר בתחילת מערכת היחסים, אמרתי, יש לי הפרעה דו-קוטבית, לפעמים אני צריכה ימים של איזון תרופתי, ואני לא אהיה. כמו שאנשים אחרים לוקחים ימי מחלה על דברים אחרים. אז הכל היה על השולחן, ולכן גם כשהייתה נפילה, התקשרתי ואמרתי, בשבועות הקרובים אני לא אזמינה. למרבה המזל זה אירוע די נדיר. היו לי 4 אשפוזים מאז הלידה השקטה. ככה שזה לא מאוד תחוף, חלק מהם גם לא היו ארוכים. אבל זה תמיד היה על השולחן. תמיד שיתפנו את הילדים, תמיד סיפרנו למשפחה, תמיד אמרנו לחברים, אני נכנסת לבית חולים לתקופה מסוימת, אנחנו נצטרך עזרה. ומרגע שזה על השולחן, אז אתה יכול לקבל חזרה. וכשנוכחתי בשיח הזה, אמרתי, יש פה משהו שחייבים לתקן. איך זה יכול להיות? שבשנת 2024, אנשים יושבים בחצר של מחלקה, ומדברים על איזה שקר יש לו יותר סיכוי לתפוס במקום העבודה.
אני חושבת, לא מספיק קיימת התמודדות נפשית כל כך מאתגרת וקשה, יש עוד עומס של ההסתרה, ושל הבושה, ושל הפחד שמה יגלו, ושל ההתעסקות, השיעבוד לסיפור, לסיפור הכיסוי. ואני חושבת אצלך כמה אנרגיה מתפנה לריפוי, וגם להעמקת וחיזוק הקשרים הבין אישיים, כי זה מייצר פתאום כולם, יש איזו ברית משותפת, במקום ניכור, נכון. את מחליפה את זה נכון. במשהו שהוא באמת מאוד מאוד מהדק את הקשרים. את כן סיפרת לי, בהזדמנות אחרת, ש... נגיד בעבודה היה לזה מחיר.
כן. יש מחירים לשיתוף. אני עדיין חושבת שהתועלת עולה עליהם. יש מחיר שלפעמים יש אנשים שזה too much בשבילם. זה קשה להם. יש אנשים, יש לנו זוג חברים שהתרחקו באיזשהו שלב, כאילו פחות מזמינים, פחות זה, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה קשה. שקשה להם להכיל את זה, ובכאב לב ויתרנו. ברוך השם, יש הרבה אנשים אחרים. וזה בסדר, אני גם לא שופטת. כלומר, אני יכולה להבין את זה.
יכול להיות שיש תפקידים מסוימים שלא ייתנו לך, בגלל ששמת לשולחן שיש לך התמודדות נפשית?
זה קורה לפעמים. שוב, זה קצת תלוי באמת, במקום העבודה בסוף מורכב מאנשים, זה קצת תלוי. כן, יהיה לזה מחיר, ויש דברים שאני לא אוכל... לא אוכל לקבל, אני רוצה להגיד בינתיים, כלומר, כי גם בדבר הזה יש סוג של מסע ומתן, ויש סוג של בנייה של מערכות יחסים, כן, חד משמעית, יש לזה מחיר, יש לה שיתוף.
את יודעת, אולי לכל דרך שננקוט בה, יש מחירים, אז, כן. אז המחיר הזה עדיין מצדיק או מחייב, חיי אמת וחיי כנות.
זה לא רק בגלל שלי זה יותר טוב, זה בגלל שאני מרגישה שזה נותן לאנשים אחרים את האופציה לחיות גם חיים כאלה.
לגמרי.
לדבר על הלידה השקטה שהם עברו, לדבר על האשפוז הפסיכיאטרי. חלק מהקשיים באשפוז הפסיכיאטרי, אני מאוד חושבת שהם קשורים לזה שהוא עדיין לא מדובר. אני לא יודעת אם סיפרתי לך, אבל החוויה מהאשפוז הפסיכיאטרי הראשון הייתה מאוד מאוד קשה. ולצד שקיבלתי את הצורך שלי, הייתי צריכה שנייה להרפות מכל הטייטל שיש כאימא, כעובדת, זה אפשר את ההתנתקות המוחלטת לשכב במיטה בלי שיש שום דרישה. הייתי זקוקה לזה שהתאפלו בי. אבל היה תג מחיר של ההתנהלות של המערכת עצמה, שהוא היה מאוד מאוד קשה.
של הצוות?
הצוות זה, כמו תמיד בין אנשים, יש ויש. יש אנשים שהם טובים ואוהבים, ויש אנשים שהם שחוקים וקשים ולא מתאימים למערכת, אבל כמערכת יש איזושהי התנסות בסיסית שקורית שם. אני נכנסתי למחלקה, ובכניסה הגעתי במצב מאוד לא טוב, מטבע דברים. אמצע הלילה, ואני נכנסת ואני רואה שלט בכניסה, כיצד לדבר אל המטופלים בגובה העיניים. ואני זוכרת שחרף המצב הסוער שהייתי בו, נעצרתי מול השלט והרגשתי שאני מסמיקה. הרגשתי בושה איומה. היה שם הוראות, איך אתה ניגש למטופלים כדי לא לעורר תוקפנות. איך אתה, כאילו, כולל ציורים אגב, כאילו מדובר באיזה סוג של בעל חיים שצריך לדעת איך להתנהל איתו, ויש הוראות מסוימות, ולא בבן אדם שחווה משבר, אבל הוא בן אדם כמוך. פשוט כרגע הוא נמצא במצב אחר. לימים הבנתי שזאת אחת הבעיות הכי עמוקות של המערכת.
אני כל כך, כל כך שותפה לתחושה הזו שזו רעה חולה, שאדם במשבר, וכמה מאיתנו במשבר, במיוחד בעת הזו, אבל אדם במשבר, המערכת הרבה פעמים מצמצמת אותו.
למחלה.
למחלה, למשבר. במקום לחזק את המקומות הבריאים והמתפקדים והטובים שקיימים בו, ובכולנו קיימים כל הזמן, גם כשאנחנו בשפל, נטפלים לחולשה ומעצימים אותה.
עם השלט הזה, אגב, ברגע שפניתי למנהלת המחלקה, כשהמצב השתפר, כשהרגשתי אחרי כמה שבועות עמדתי על הרגליים, אז ניגשתי ואמרתי לה, השלט שנמצא פה הוא נורא נורא פוגע. אז היא אמרה, אבל אף אחד לא מסתכל עליו. אמרתי, אבל אני הסתכלתי עליו, הוא תלוי בכניסה.
ועליי מדברים בו. מתכוונים אליי.
והייתי צריכה להסביר למה הוא מעליב. מהרגע שהיא הבינה שהוא מעליב, היא לקחה את השלט והעבירה אותו. היא אמרה, זה נהלים של משרד הבריאות, הוא חייב להיות תלוי. היא העבירה אותו למקום נסתר מאחורי עמדת החיות. אבל לא הסתפקתי בזה. אחרי שהשתחררתי, הלכתי למנהל בית החולים. היו לי שלושה דפים שלמים, דפים גדולים של דפדפת, עם הערות על מה מתנהל לו נכון באשפוז. ואני רוצה להגיד לזכותו שהוא ישב ושמע, ולא רק ישב ושמע, אלא שהוא שינה. והבנתי אז שיש נקודות עיוורות. זה קורה מזה שרוב אנשי הצוות לא היו אף פעם מאושפזים במחלקה פסיכיאטרית.
את יודעת, הרבה פעמים יוצא לי לדבר עם אנשים שמתמודדים עם אתגרים נפשיים כאלה ואחרים, ובכל פעם שמישהו מהם אומר לי שהוא מעוניין להיות מטפל מאיזשהו סוג, אני אומרת, מפה תבוא ההבראה המערכתית. מפה, כשיבואו אנשים שיהיו בצד המעניק טיפול, שיודעים על בשרם ועל נפשם, מה זה אומר להיות בצד השני, ובכלל שיחזיקו את הורדת החיץ, הגבול המדומיין בין מטופלים למטפלים, בין בריאים לחולים. אז זה משהו שהוא מאוד, אני בטוחה שהמאזינים כבר שמעו אותי אומרת את זה הרבה פעמים, זה ממש משהו שהוא באג'נדה של הפודקאסט הזה. אז מה למשל אמרת למנהל?
הרוב היה עניינים מאוד טכניים, אבל הם היו מהותיים.
דוגמה.
נגיד, החלוקה של התרופות היא קורית באופן פומבי. כלומר, יש עגלת תרופות שמגיעה לאמצע המחלקה, ואחות קוראת בקול בשם שלך, בשם ובשם משפחה, ואומרת את השם של התרופות שלך, ושואלת דברים נורא פרטיים, נגיד אם היית בשירותים הבוקר, או מתי היה התאריך האחרון של המחזור, כל מיני דברים שהם...
יש פולשנות למקומות הכי אינטימיים.
שהיא קוראת בפומבי. היא קוראת בפומבי. כלומר, אני הייתי רגילה שכשאתה בא אל רופא, אתה בא אל רופא משפחה, אל רופא אור, אל רופא שיניים, בסדר? את סוגרת את הדלת, ומה שקורה שם זה בינו לבינך, נכון? אבל פה, אפילו לבדיקת דם, סוגרים את הדלת כי מבינים שזה משהו. אבל החלוקה של התרופות, שהרבה פעמים רק מהשמות של התרופות, את כבר יודעת ממה האדם סובל, והשאלות המאוד פרטיות האלה נעשות לפני כולם. וכשפניתי ואמרתי את זה, אז התשובה שקיבלתי הייתה שזה ככה נוח לאחיות. ומאותו רגע זה השתנה.
כמה זה נשמע מובן מאליו, וכמה מדהים שיקשיבו לך.
העניין של האוכל במחלקה, אתה לא בוחר. האוכל מוגש בצלחת שמישהו שם לך אותו. ומי ששם לך, שם לך את כל האוכל ביחד מעורבב. אני נגיד לא אוכל לכל אוכל שנוגע באוכל.
נוגע, כן.
יש לי איזה שריטה עם הדבר הזה. אז שאלתי למה לא נותנים לבחור את האוכל. ואז אמרו לי שיש אנשים שלא יודעים לבחור את כל אבות המזון. כלומר, יש במחלקה הפסיכיאטרית אחוז מסוים של אנשים שסובלים גם קוראים לזה הנמכה קוגניטיבית, או שוב, בשפה אולי יותר עממית פיגור. זה לא מרבית האנשים, מרבית האנשים שיש להם מחלות נפש לא סובלים מזה. הם יכולים להיות בקצה הפוך, מאוד מאוד אינטליגנטים.
בדיוק, יש גאונות בהרבה פעמים.
הפרעה דו-קוטבית נגיד מאופיינת דווקא מאינטליגנציה גבוהה.
כן.
ועדיין, הקו האחיד שמיושר הוא הקו הנמוך.
כן, וגם אני חושבת על זה שבסיטואציה של אשפוז, כל כך הרבה דברים נלקחים מיכולת הבחירה שלך. אז אם אפשר לתת יכולת בחירה, דווקא זה כפתור שהייתי מעצימה את הווליום שלו.
נכון, ושוב, אחרי שזה נאמר, שינו את אופן ההגשה, לא שינו כמו שאני ביקשתי, אלא התחילו לייצר בצלחות כאלה נפרדות, כמו של ילדות.
זה עדיין בבחירה.
ואז, כן. נכון, וזה עדיין לא קורה כמו במחלקות אחרות בבית חולים.
כן.
ואת אומרת לעצמך, למה לא בעצם? למה לא? אז זה כל מיני דברים שהם נשמעים קטנים, אבל
לא.
בחווה של אשפוז הם בכלל הם לא.
וגם אני אומרת לכם, אפילו לא נשמעים קטנים.
מאחר שהחירות ניטלת ממך, אז שכבוד האדם, שהפרטיות, נכון. שכל הדברים שאת רגילה להם כאדם בוגר ומתפקד, את משאירה אותם ליד הדלת של המחלקה הפסיכיאטרית. וצריך לעשות מאמץ אקטיבי כדי שזה לא יהיה ככה. חשוב לי להגיד שיש אנשי צוות טובים ומקסימים, ושהחוויה הכללית היא חוויה טובה. כי באתי לאשפוזים עוד פעם כשהייתי זקוקה להם, למרות שהכרתי את התג מחיר שלהם, אז ידעתי, אפילו זה שנגיד לא נותנים להיכנס עם פלאפון, בהרבה מאוד מחלקות. אז לא נותנים להיכנס כי חוששים שאנשים יצלמו אנשים אחרים ופרטיות וכאלה. יש איזה פתרון טכנולוגי פשוט. בעלי עובד בתעשייה ביטחונית ויש מדבקה שמכסה את המצלמה. יש דרכים לפתור את זה.
כן.
אדם מבוגר שאת נוטלת ממנו היום את הסלולרי שלו,
כן.
נשאר בחוסר אונים מאוד מאוד גדול. כל אדם אגב, בלי קשר לרמת היציבות הנפשית שלו.
ודאי.
בטח אם תנעלי את הדלת מאחוריו ותקרי את הפלאפון, את תגיעי למצב שבו האנשים הכי יציבים
מתערערים.
במקום לעשות את ההפך.
כן.
באיזשהו שלב קיבלתי הודעה מעובדת סוציאלית בבית חולים, שהם פותחים קבוצת שינוי.
איזה בית חולים זה?
המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. הם יזמו, זה היה מאוד יפה, הם יזמו את זה. והם הציעו למטופלים לבוא ולדבר על חוויית המטופל שלהם, ולשנות את מה שנראה להם שצריך לשנות. זה נשמע טריוויאלי, חשבתי איך בעצם לעשות את זה קודם. אבל לפני שנה וחצי, הייתה הפעם ראשונה שזה קרה. וגיליתי שאין הרבה מקבילות לזה. כלומר, גם בבתי חולים אחרים, יש מקומות ספורים שבהם זה קיים. זה היה צריך להיות מאוד טריוויאלי, וזה היה צריך לעשות מזמן.
כן, אבל זה לא. כרגע במציאות הנוכחית זה פורץ דרך, ובעצם זו הזדמנות עבור המטפלים גם לשמוע
נכון.
מה הצורך של המטופלים, מה עובד לטובתם.
נכון.
לספר על החוויה שלהם.
ופעם בחודש אנחנו נפגשים, ויש אנשים בכל מיני הרמות, יש מישהי שהייתה מאושפזת 40 פעמים, מכל הסוגים של המחלות, ובכל הרמות תפקוד יושבים בקבוצה הזאת, ואנחנו כל פעם מדברים על נקודה שאנחנו רוצים לשנות, ואנחנו עושים את זה. מנחת זה עובדת סוציאלית של הבית חולים, ביחד עם עמית מומחה, שזה מתמודד שעובד בבית חולים, שזה גם דבר נהדר. זה בעצם אדם מתמודד שבא לעבוד כאיש צוות. הוא נכנס, הוא מצוות למחלקות ספציפיות, הוא עושה קבוצות למטופלים. זה משהו שנותן הרבה מאוד תקווה.
הנה, הוצאת אותנו, הוצאת אותנו עם אור, עם אופק. איזה נס יש בחיים שלך, נחמה?
הנס הכי גדול בחיי זה נס האהבה. שיש לי אנשים שאוהבים אותי, יש לי בני משפחה, יש לי ילדים, יש לי איש, יש לי תלמידים שאוהבים אותי ואוהבים את השיעורים. זה גורם לי בכל בוקר בתוך ההתמודדות של לקום או לא לקום, להכריע כמעט תמיד, להכריע לחיוב. יש שם מי שזה לא מצליח, אבל זה כוח, אהבה היא כוח מנצח.
ולאיזה נס את עוד מייחלת?
אני מייחלת לשקט. אני מרגישה לפעמים עייפה, ההתמודדות יומיומית. מאז השבעה באוקטובר, יחריפה כל כך, כל כך. העולם נהיה מקום שקשה לחיות פה. אם אין לך אור, זה קשה שבעתיים. אני מייחלת לשקט, אני מייחלת שההתמודדות לא תהיה אינטנסיבית כל כך. אני רוצה להגיד ריפוי, אבל למדתי שהריפוי יכול להיות גם בתוך המחלה.
תודה רבה על מה שאת עושה עם עצמך ועל מה שאת עושה עם אחרים.
תודה לך.
תודה גדולה לנחמה ליבסקינד רוזנצוויג. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה. תודה על כך שאתם שם. אפשר לכתוב לי באתר שלי או בפייסבוק. חשוב לי לומר שאם הקשבה לפרק הזה או לכל פרק אחר בפודקאסט יכולה לעזור, לתת כוח או השראה, להיות יחד בכאב או למסוך תקווה, זה הזמן לשתף, להפיץ, לשלוח קישור ולעשות קצת טוב על הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.